ערב טוב. הערב האחרון שלנו בריטריט. מה שלומנו? זה משמח, זה מעציב, אולי גם וגם. זה נושא שאני ארצה לדבר עליו היום, זה שמחה. ואיכשהו אני יודעת שביהדות יש איזה משהו כזה שלפעמים מקדישים דברי תורה לאדם שנפטר. זה ככה, איכשהו נפטרה לפני כמה ימים אמא של חברה, שמה שמאפיין את החברה הזאת, שהיא בן אדם שמח, מאופן, מעומק הלב. אחד הדברים שאני ממש לומדת ממנה, זה את האפשרות להיות בשמחה. שמחה ללא תנאי, אז היא מקדישה לאסתר לוי את השיחה הזאת. אוקיי, אז אני רוצה להזמין אותנו רגע להרהר אם היה לנו היום איזשהו רגע של הנאה, רגע שהיינו מרוצות, מרוצים, רגע שמח. מתוך האולם או מחוץ לאולם. מה היה האירוע ואיך זה נחווה. איך זה נחווה. בגוף, ברגש. שיש רגע כזה של הנאה, של שמחה, של סיפוק. איך זה מרגיש בלב? כמה זמן זה נמשך? ואני תוהה כשאני שואלת, אם הייתי שואלת, מזמינה אתכם לרגע של דוקה היום, רגע של אי נחת, רגע של אוח, רגע של תסכול. האם זה היה נשלף באותה קלות, באותה מהירות? כן? למי יותר קל לשלוף אם אני אזמין לרגע של דוקה? מאשר לרגע של שמחה. אוקיי. למי יותר זמין רגע של שמחה מרגע של דוקה? אנחנו במצב טוב. אוקיי. ואת החלק זה גם וגם. אז לפעמים יש את הרושם שאנחנו בדוקה ביזנס. אוקיי? מדברים בדוקה, על הדוקה, על אי הנחת, על מה גורם לאי הנחת הזאת. לחקור אותה. כן. אז האי הנחת היא באמת, ההבנה שלה חשובה מאוד לתרגול שלנו. אבל היא ככה האמת הנאצלת הראשונה. Okay. ואז יש באמת הנאצלת השנייה הסבר על המקורות של האי נחת. ואילן הזכיר אתמול את התפיסה השגויה, תפיסה שלנו שדברים הם קבועים כשהם לא קבועים. תפיסה שאנחנו יכולים לבטוח באיזה משהו שהוא נפרד וקבוע. וכל עוד לא נראה את האמת כפי שהיא, אנחנו ככה במעגלים עם הדוקה, כל הזמן בריצה, להדוף ולרדוף, להדוף ולרדוף, להשתוקק ולסלוד. כל הזמן לרצות את החוויות הנעימות ולרצות להימנע מחוויות הלא נעימות. האמת השלישית אומרת ככה. היא אומרת, יש קץ לסבל, אוקיי? אפשר להפוך את הדוקה לסוקה, את האי נחת לשמחה. בעצם זה לא ממש אומר ככה, האמת השלישית מדברת על הקץ של הסבל, על האפשרות לחדילה או הכחדה או עצירה של אי הנחת, ובעצם מצביעה על המצב הזה שאנחנו כולנו מכירים את הביטוי של נירוונה, ניבנה, שהוא בעצם המצב של הפסקת עצמה. לא יודעת למי יצא להיות פעם ממש צמא. אני לקחתי על עצמי איזשהו תרגול שאני מתבודדת על הר כמה ימים בלי לאכול ובלי לשתות. ואני באמת חייבת להגיד שיש שם פתאום דוקה מאוד חזקה של הגוף, של הצמא. אני חושבת שזה באמת, לא חוויתי רעב, כל האי נוחות, הקור, המחשבות, באיזשהו שלב, הכל היה בטל ביחס לחוויה של בקשה, לחוט באוויר, טיפה, טיפה אחת. לשתות, אני מוכנה לתת הרבה מאוד בשביל זה. מהמקום הזה, ואני חושבת על התרבות שבה דיברו על הניבנה, שתנאי החיים הם לא פשוטים, וכשאתה הולך באזורים חמים, שאולי אין לצידה מים, ואתה באמת יכול לחוות באזורים של הודו, צמא, אתה יודע מה זה צמא, במישורים של דרום הודו. כן? אז הביטוי הזה של הפסקת הצמא הוא מאוד מאוד רלוונטי. אז האמת הזאת מצביעה ומתמקדת לא רק בכמה אנחנו מותנים שוב ושוב לעבר התנועה של האי סיפוק, אלא בעצם שיש דרך ואנחנו יכולים, זה אפשרי בחיים שלנו, להגיע למקום של רווחה, למקום של עושר, למקום שהוא מרוצה ומסופק מעבר לתנאים ונסיבות. כן? זה לא העושר של, כן, האחיין שלי הייתה לו יום הולדת, והוא היום מתקשר, ושאלתי אותו אם הוא מתקשר בגלל שהוא מעוניין בשלומי, או שהוא מחכה למתנה. תנחשו מה הוא ענה. וסביר להניח, הוא יקבל את המתנה. זה יצור של לגו, שבונים מלגו, 700 חתיכות, זה יצור לגו. והוא בטח יקדיש הרבה מאוד שעות לבנות, והוא יתענג על זה, על הבנייה, ויהנה להראות את זה לחברים שלו עוד כמה ימים, ומתישהו, המתנה הזאת פתאום, שהוא כל כך מחכה לה, הוא יושב בערב, שרק מחכה שאני אגיע כבר, מתישהו זה כבר לא ממש מעניין אותו, זה נגמר, אוקיי? יש משהו באושר, בעונג, שהוא זמני, יש לו התחלה, יש לו אמצע, יש לו סוף. Okay. האמת השלישית מדברת על מה שמעבר לזה. זאת אומרת שאנחנו מפסיקה בנו התנועה שכל הזמן נאחזת בתנאים מסוימים כדי להיות מרוצים, כדי להיות שמחים. Okay. שפתאום יש מופע של אני לא כל הזמן במרדף או במאבק, אני פשוט במלואי עם מה שיש, וזה יופי, וזה מספק, וזה פותח לי את הלב. מכירים? מכירות? עכשיו בואו נדמיין שזה אפשרי לנו בכל רגע. אז בכלל אני רוצה להגיד משהו על התנועה הזאת של מסבל לאושר, או מחוסר חופש לחופש, או מחיים של בורות לחיים מוארים. הרבה פעמים אנחנו יכולים בתוך הראש שלנו לחשוב על זה כרק איזה תנועה מוחלטת. עכשיו אני פה, אחרי זה אני אהיה שם, או אין לי סיכוי להיות שם, או whatever. מה אם נסתכל על זה כאיזשהו ongoing process, שבתוך יום אחד אנחנו יכולים לעבור. גם רגעים שבהם אנחנו לכודים ומתאבים ומתוסכלים, וגם פתאום רגעים שמשהו בנו מרפא. ראיתם את הירח עכשיו? כן, אתה הולך ו... פתאום יש ירח. זה כל כך חזק שמשהו פשוט נשמע. אתה שוכח רגע לאן הלכת, מה רצית. זה כל כך יפה, זה כל כך מחבר. כן, אז לא משנה. זה יכול להיות שהירח לא עשה לנו, אבל יש לנו רגעים כאלה ביום. שפתאום משהו כובד ובמשקל שלה אני קצת מרפא, ואז יש שם הרבה יותר חופש. אז אפשר לראות גם את התרגול, לא רק כתרגול שאני עכשיו עושה מסע של שנה, 10 שנים, 50 שנה, 3 גלגולים, עד שאני אגיע מהאמת הראשונה של הסבל, עד האמת השלישית של השחרור מסבל. אלא לראות שבכל יום יכול להיות מסעות קטנים כאלה שדוגמים, שמזכירים לנו את הפוטנציאל האינסופי של חופש. עכשיו אני רוצה להגיד משהו בכלל על הנאה, או על שמחה, על אושר. לפעמים אני רואה איזושהי מיסקונספציה של אנשים בתוך התרגול שאומרים, זה לא אני מרגישה לא בסדר שאני רוצה, או מה, אני אעשה משהו ממש מענג, אבל התרגול הוא נגד זה. זה לא בסדר לייצר לעצמי משהו שהוא מהנה. בעצם אני צריכה רק כל הזמן להיות עם הדברים כפי שהם, אז אני רוצה להסביר. כשאנחנו מדברים על איזושהי בעיה, נאמר את זה ככה, הבעיה אינה בלהיות במגע עם מה שמעורר בנו חדווה, תענוג, הנאה, סיפוק, ממש ממש לא. המיקום הפרובלמטי הוא בתנועה שלנו שנצמדת, שאני חייבת שככה זה יישאר תמיד, או שהאושר שלי או הסיפוק שלי מותנים בחוויה הספציפית הזאת. Okay, אני אוכלת שוקולד ממש איכותי. ואני אוכלת עוד קובייה. זה ממש נעים. שמתם לב לפדן הנעימה בגוף כשאוכלים שוקולד? איזה יופי, איזה כיף בתוך החיים האלה שיש לי את הזכות לטעום טעם כזה נהדר של שוקולד. ואז אני אוכלת ואני בקובייה האחרונה. ואז מה קורה? כשהשוקולד מסתיים. האם אני פשוט שמחה, מוכירה תודה על האפשרות לחוות את החוויה הזאת בחיים שלי? נגיד, וואלה, בסה, בא לי עוד, אבל זה נגמר, יאללה, הלאה לדבר הבא. או שמשהו מתחיל, איזה מנוע בתוכי, מתחיל לחפש... איפה יש עוד? בואו נפתח את הארונות, אולי שכחתי עוד שוקולד, אולי שוקולד. אוקיי? אני חווה רגע בתוך התרגול של עצבנות או של אי שקט. ברור שהייתי מעדיפה עכשיו לחוות שלווה, שקט, רווחה. אבל עד כמה יש בי את היכולת לקבל שכרגע זה לא נמצא. כרגע אני חווה אי שקט. או עד כמה שוב המנוע הפנימי, המיינד רק מכוון כל הזמן לעבר החוויה שלא נמצאת עכשיו. בסדר? אז הבעיה או המקום שמגביל אותנו זה לא ההנאה שלנו מדברים. זה לא העדפה שלנו, זה לא הרצון שלנו, זה לא התשוקה שלנו. אלא זה המקום שמה שאנחנו קוראים הופך להשתוקקות, זה שהמיינד מספר לי שעד שאני לא אשיג את זה, או כל עוד זה לא נשאר בדיוק כמו שאני רוצה, ולא משנה אם זה היחסים, האורך של השיער, כל דבר, אז משהו לא בסדר, אז צריך לתקן, אז החיים שלי אינם חיים. אוקיי? זה המקום שמייצר את הדוקה. ואנחנו בתרבות שהכל נגיש מאוד בקלות. אוקיי? אומרים שהמהפכה האמיתית של הפמיניזם התחילה, אתם יודעים מתי? כשהמציאו את מכונת הכביסה. אבא שלי מספר על כשהוא היה ילד באלג'יריה, איך היו עושים כביסה. היו מחכים ליום שמש, מרתיחים פיילות של מים ענקיות, ועם את כל הכביסה שהצטברה, וחובטים, וזו הייתה עבודה סופר קשה, חובטים, אני אומרת חובטות, כי עם מקלות כאלה, כי זה רק אנשים עשו את זה. וזה היה לחוות בבגדים, ולהרתיח את המים, ולהעביר את הפיילות, ואז לשקוף, ואז למצוא מקומות ולפרוס את זה. זה היה קריאה. אוקיי? היום הכל נורא קל ונגיש. למצוא אוכל, אני לוחצת על כפתור, take away, bring it on. אני רוצה משהו. אני לא צריכה לחכות עכשיו. פק, כפתור באינטרנט שלק. יש לי. אני לא צריכה לחכות שהאום בחנות יגיד לי מתי הוא מזמין את זה. וזו קצת תרבות, דיברנו ככה קודם, שזו קצת תרבות של בא לי. בא לי לא בא לי. נכון? אז אני לא אוהבת דעה של מישהו, פונקט, אני מורידה אותו מהאפליקציה שלי, אני חוסמת אותו באפליקציה, משהו מלחיץ אותי, אני מיד עושה איזה משהו שימסך. יש לנו היום המון מיסוכים, יש לנו מסכים, יש לנו כל מיני משני תודעה, יש לנו המון המון כדורים נגד כאבים ובעד זה, ומרימים ומורידים. משהו קשה לי? לא צריך, אני אסתדר בלי. אוקיי? לאורך זמן, זה לא מפחית סבל. באותו הרגע אני נמנעת מלפגוש אי נחת, או אני ממקסמת את העונג שלי. זה נכון, וזה ממש בסדר. אבל אם אני תלויה במעגל הזה, ואני כל הזמן, כן, אני יודעת על הדבר הזה של אנשים שיש להם מצב רוח רע, אז הם יוצאים למסעי קניות. מה הקשר? מישהו באמת חושב שזה שאני אקנה ג'ינס יקר, זה ישחרר אותי לעומק מהסבל? עכשיו, זה בסדר גמור לעשות וליהנות, אבל כשזה הופך לאיזשהו משהו שאנחנו מאוד מותנים בו כל הזמן, זה מפחית את היכולת שלי להיות עם אי נחת. זה מפחית את היכולת שלי לשמוח. זה לא מגדיל את היכולת שלי להנות ולשמוח. מה גם שכשאני כל הזמן מקבלת דברים שאני רוצה, מה שקורה זה שרף הגירוי, מה קורה לו? עולה. כן? כן, זה כמו באקסטרים, אם פעם אני קופץ מזה 10 מטר, אחרי זה מ-20 מטר, אחרי זה מ-30 מטר, אני גולש, אני עושה קפיצה כזאת, אחרי זה אני צריכה קפיצה. אותו דבר במלא דברים. כן? אם הכל זמין והכל נגיש והכל מיידי, אז אני רואה את הילדים, כמה מהר, עוד מתנות ועוד מתנות ועוד ועוד ועוד. אוקיי? מה שזה עושה, זה הופך אותנו לקהים, לפחות מסופקים. אנחנו פחות נוטים להגיד תודה. לא יותר. עוד סיפרו על האחיין מהיום הולדת. אז לפני משהו כמו שנתיים בחופש הגדול, איזה יום הייתי הבייביסיטר, ואמרתי, אני אקח אותו ליער. והוא שיתף פעולה, ויצאנו אל היער, ואיך שהגענו ליער, תלינו את הארסל, הרגענו את הדברים, הוצאנו את הסכין לגלף דברים, ולקח בערך 10 דקות עד שהוא התחיל לקטר. זה לא נוח כמו מסך ששוטף אותך. צריך, כשאנחנו במגע פשוט עם העולם שלא מאכיל אותנו בדברים, אנחנו צריכים עוד את הרגע. מישהי אמרה לי היום, הבנתי שכדי להיות באינטימיות עם דברים, אני צריכה להאט. זה משפט ממש ממש חשוב. זה לוקח עוד רגע, זה לא מספק בשנייה הראשונה. הוא התחיל לקטר, והכיתור גבר, וזה הפך עד שבסוף, זה הגיע לאיזה טנטרום, והוא צרח עליי. זה משעמם היער הזה, אין שום דבר לעשות בטבע שלך. ואיך שהוא אומר את זה, עד היום אנחנו צוחקים על זה, איך שהוא אומר את זה, מעץ ממש ממש גבוה, נופל נחש ענקי, שאוחז זיקית ירוקה, לא ראיתי דבר ירוק כזה בחיים, ענקית, הכלבה שהייתה איתנו מתחילה לנבוח על הנחש בטירוף. הזיקית בורחת, תוך כדי שהיא בורחת, הצבע שלה משתנה מירוק לחום של העלים. אני באימה קופצת אחורה, הוא פשוט בפליאה מרותק, לא חושב שהוא צריך לזוז, כי יש פה נחש ענקי, שאני לא יודעת איזה סוג זה ואימו. בקיצור, הכלבה נותנת נביחות בטירוף, צ'לק, הנחש בורח, מטפס על עץ אחר ונעלה. לא משעמם ביער. היינו אחרי זה חצי יום ביער. והוא מספר על זה צ'יזבטים, על מה קרה, על היום המיוחד הזה שהוא ראה. היה לרגע מפגש שהיה מספק, שהיה מהנה. אז פתאום לא היה... לא היו דברים אחרים שצריך להשוות אליהם, או שצריך להתגעגע אליהם, או שצריך לייצר. כן? המפגש הישיר הזה עם מה שישנו, הפך להיות מקור להנאה, מקור לסקרנות. אוקיי? הייתה כמו שמיטה של כל הסיפור של הסבל שהתחיל להתפתח לפני. איך הדברים אמורים להיות, וממה אני אמור ליהנות, והטבע שלך. הרבה תיאורים יש ככה במסורת על הטבע, הטבע, הטבע האמיתי שלנו, הטבע הראשוני שלנו, כמו שמיים הבהירים שמאחורי העננים, או השמש שמאחורי העננים. עכשיו, הם לא תלויים בדבר, כן? אם אתם חושבים על השמיים, הם שם. לילה, יום, קיץ, חורף, הם שם. לפעמים מכסים אותם עננים. אז כמו אין גישה לראות מה נמצא מאחורה. אז במידה רבה אפשר להתייחס אל היכולת שלנו להנות, אל היכולת שלנו לחוש שמחה, אל היכולת שלנו לחוש מסופקות כמו השמיים האלה. לפעמים זה נגיש לנו, ולפעמים זה לא נגיש. ואז יש רעיון של אין שמחה, זה לא קיים, או אני לא יכולה להרגיש שמחה. אז, ולראות את הדבר הזה שזה לא אומר שזה יפסיק, אלא שלפעמים, וזה תלוי בתנאים ונסיבות של הרגע או תנאים ונסיבות מתמשכים, של אין לי יכולת לבוא במגע. אני יכולה להרגיש מרוקנת, כעוסה, מנותקת, ואז יהיה לי הרבה יותר קשה להרגיש את האיכויות המיטיבות. זה לא אומר שאין עינן. ואני חושבת שבמידה רבה, הרבה פעמים כשאנחנו רוצים לספק את עצמנו באופן מיידי, בכל צורה שהיא, מה שעומד מאחורי זה, זה לא באמת הרצון לרכישה, או הרצון אפילו לא לסטטוס מסוים, או ל-whatever. הרבה פעמים, אם נתבונן, יש שם איזשהו געגוע לאיזשהו מגע עמוק עם עצמנו ועם החיים. איזשהו משהו הרבה הרבה יותר ראשוני, שבימים האלה יש לנו יכולת ולו לרגעים לדגום את זה. ולו לרגע. יש עצירה. יש שקט. יש רגע שהוא מספק, לא כי קרה בו משהו מיוחד. הוא פשוט מלא מעצמו. וזאת שמחה. Okay? כשאני מדברת על שמחה, אז בתרבות שלנו, אנחנו הרבה פעמים חושבים על שמחה כהו-הו, כאיזשהו היי אנרגטי. אוקיי, okay, יש שמחה כזאת. אבל יש הרבה מאוד גוונים של שמחה. יש שמחה שהיא הרבה יותר אינטרוורטית, הרבה יותר שקטה. שמחה שקשורה באמת ל... מסופקות, לשלווה, לתחושה שהלב נפתח, okay. חיבור. Okay. תור ילדים, מאוד מאוד קל לילדים שגדלים ברווחה יחסית, כן? לצחוק. לחייך, להתגלגל מצחוק. יש מחקרים כזה שמראים כמה פעמים ביום מבוגר מחייך וכמה פעמים ביום ילד מחייך. אז מבוגר זה משהו כזה של, כן? ואצל ילד זה כמה מאות פעמים ביום. אז באמת ככל שאנחנו גדלים, הצחוק הספונטני הזה, פשוט שמשהו מצחיק אותנו, הוא אצל רובנו פוחת. כמו שאמרתי, אצל חברה שלי, לא. זה מדהים. לראות מבוגר שמתגלגל מצחוק כמו ילד, באמת. זה ממלא אותנו פליאה בגלל שזה כל כך לא נפוץ, לא מובן מאליו. והרבה פעמים זה משהו בנגישות שלנו ללב שהוא משוחרר, שהוא פתוח. שזמין לו, כן? אתם יודעים שאנחנו כמו... במצב רפוי, אנחנו ננגעים ומגיבים מאוד בגמישות למה שמגיע. כשיש משהו שיש לו יותר הגנות ויותר החזקות ויותר מתח, הוא צריך הרבה יותר עיסוי של הלב כדי להגיע למצב של צחוק. כי אנחנו צריכים ללכת לאיזו הופעת סטנדאפ כדי שהצחוק ישתחרר. אני מזמינה אותנו לחשוב על האפשרות להקדיש, ממש להקדיש זמן, כמו שאנחנו מקדישים פה את הזמן לשים לב למופעים של אי הנחת. איך הם מתהווים, איך הם מרגישים, מתי הם מסתיימים. להקדיש כל יום זמן גם למופעים של שמחה, של הנאה. של מסופקות, של עליצות. כן? במקור שלה, כמו שאמרתי, השמחה כשמחה שהיא כמו כן, כמו השמש מבעד לעננים, היא לא מותנית, היא לא תלויה תנאים. אני לא שמחה כי. אלא כשבתנאים שמאפשרים רווחה, מאפשרים לי להיות במלואי, מתגלה שישנה שמחה. ואני לא יודעת אם יצא לכם, נגיד, להיות במרחב, פתאום לצאת לאיזשהו חופש ארוך, שאתם ממש מרפים מהמשימות של החיים, או להתאהב, או לעשות איזשהו משהו שאתם מאוד מאוד אוהבים, וככה צוללים לתוכו. פתאום משהו בשמחה כמו נובע מאליו, פתאום זה לא מאמץ, פתאום אני לא צריכה לחפש את זה. אני יכולה להיות במגע עם איזה שהם נביאות שאני ישנן שם. פשוט יש את התנאים שמאפשרים להם להתגלות. ואפשר לחשוב בחיים שלכם מה אלו הדברים האלה. יכולים להיות דברים ממש קטנים. מה זה? יכול להיות מגע עם יופי, עם אומנות. קריאה של משהו שהוא מעורר השראה. להיות בקשר עם אדם שיקר לנו. להיות בקשר עם חיות. כן, הרבה פעמים כשאני מבקשת מאנשים שיזכרו ככה במישהו שקל להם לפתוח את הלב, שקל להם להרגיש אהבה, הרבה פעמים אנשים מדווחים שהם חושבים על על באמת על איזה תינוק שיש במשפחה, על באמת על חיית מחמד שלהם, על איזה דמות כזאת שקל, מה קורה לנו? שקל לנו משהו נפתח בקלות. אז מה הם הדברים שמעוררים, שמזכירים, שקל לנו שם יותר להיות במגע עם שמחה? ואיך כשיש רגע כזה, הרבה פעמים כמו השאלות מתייתרות, זה לא שנסיבות החיים שלנו נעלמות והקשיים שלנו נמחקים, אבל באותו רגע זה מתייתר, זה לא נוכח, זה פשוט לא שם. זה יכול להתהוות רגע אחרי הקושי, השאלות, הדאגה, הגעגוע. כשיש משהו שהוא מלא ומסופק באותו רגע, אין חוסר. יש עוד קצת כוח לשמוע? Okay. כתבתי איך לעורר את השמחה. עכשיו זה קצת מבלבל. כי בעצם אנחנו מדברות לא מעט על זה שהתרגול הוא תרגול של נוכחות. הוא תרגול של הסכמה להיות עם מה שיש. וכל הזמן אומרים לנו, אל תחפשו, אל תרדפו, אל תאבקו, אל תשנו, אל תגיבו, פשוט תהיו עם מה שיש. אז מה הכוונה פתאום שאת אומרת לנו איך לעורר את השמחה? לייצר דברים חדשים. אז בעצם אני אגיד שאכן חלק מאוד משמעותי מהתרגול הוא התרגול של להיות עם מה שיש. וזה גם כל כך הפוך מהאינסטינקט היומיומי שלנו, שאנחנו מיד מגיבים ופועלים על מה שיש ולא נשארים איתו, שרק הדבר הזה הוא מהפכני. פשוט מהפכני. לא פעם בקליניקה אני פוגשת אדם שהוא מעלה איזשהו כאב שיש לו, ואני רק מציעה באיזשהו אופן אנחנו יכולים להתעכב ורגע לשהות עם הכאב ולראות מה יהיה שם. עולים זיכרונות, עולים דימויים, עולים תחושות, עולות תחושות, כן? אנחנו ראינו את זה פה. האדם כל כך מופתע. וואו, אני כל כך ברחתי מזה כל הזמן. לא ידעתי. לא ידעתי. אז האומנות של להיות עם מה שיש היא מאוד משמעותית. ויחד עם זה, זאת חלק נוסף בתרגול, הוא טיפוח. טיפוח של תנאים מיטיבים. כי הרבה ממה שעולה עכשיו, התגובות שלנו, המחשבות שלנו, החומרים שנמצאים עכשיו, הם תולדה של תנאים ונסיבות. הם תולדה של מה השפיע עלינו. כן? מה שדברים שנחשפנו עליהם הרבה פעמים, מחשבות שחשבנו הרבה פעמים, הדברים שהשקענו בהם את האנרגיה ואת הזמן שלנו, אלה הדברים שמתפתחים. לכן בנוסף לשהייה עם מה שיש, אנחנו כבר חושבים על השקעה קדימה, אומרים, בואו נראה איך נייצר נסיבות ותנאים שמראש יביאו לפחות סבל. ואז בעצם אנחנו לוקחים איזושהי קרקע ורוצים לטייב אותה, רוצים להשקוט אותה כמו שצריך, ולדשן אותה, ולהפוך אותה, ולעברר אותה, לעשות את כל הדברים שהקרקע הזאת תצמיח באופן מיטבי. אוקיי? היום אילן ואני הלכנו ליד המשרד, ופתאום ראינו טורמוסים בגובה, נראה לי, מעל מטר, מטר וחצי אני חושבת. וואו, איזה תנאים טובים היו להם שהם צמחו לגובה הזה. מדהים. זה הפוטנציאל, הוא לא מסתיים, לא כל טורמוסים חייבים להיות 30 סנטימטר מהאדמה. אפשר יותר. מה עם החיים שלנו יכולים להיות טורמוסים של מטר וחצי? אוקיי? ולכן חלק מהתרגול שלנו הוא גם תרגול של לעורר ולעודד איכויות שהן תומכות. תומכות חופש, תומכות יציבות, תומכות ביטחון, תומכות פתיחות, תומכות אהבה. יש סיפור שבטח הרבה מכירים, יש גם סרטון מוצלח ביוטיוב, על הסבא שיושב ליד המדורה עם הנכד שלו ומספר לו את הסיפור של שני הזאבים. מכירים? אז אני אעשה את זה פחות מוצלח מהסרטון, יש שם גם אנימציה מאוד יפה. אז תחפשו את זה באנגלית, אבל זה ככה מוצלח. אבל בכל זאת אני אספר את זה. אז הסבא מדבר, הוא אומר לנכד כזה דבר, הוא אומר, יש בתוכך שני זאבים שנלחמים זה בזה. אחד זה זאב של עוינות, של כעס, של שנאה, של קנאה, של איבה. השני הוא זאב של חמלה, של פתיחות, של אהבה, של אכפתיות. והנכד שואל את הסבא, אז תגיד לי, איזה זאב מנצח במאבק הזה? וסבא אומר לנכד, הזאב שאתה מאכיל. זה הזאב שמתחזק וגדל, והוא זה שבסופו של דבר יגבר. איזה זאב אנחנו מאכילים? הסיפור של הטיפוח הוא ממש סיפור של לשים לב. כשהאומנות של תשומת הלב מתפתחת בתוכנו, אנחנו נתחיל לראות גם מחוץ לעולם המדיטציה מה אנחנו מזינות בחיים שלנו. אני זוכרת היום ששמתי לב כמה אני מרחלת. ממש נהנית מזה לדבר על זה. עונג רגעי, אבל איזה זאב גדל בתוכי. של התעסקות במה שלא שייך לי, של לדבר לא טובות על אנשים אחרים. מה זה מייצר בתוכי הדבר הזה? אז אנחנו מתחילות לשים לב גם מה לא להזין, וגם מה להזין. ואחד הדברים שמאוד מאוד מזינים, זאת שמחה. יש בתוך הרשימות של הבודה את שבעת תומכי ההתעוררות או הגורמים להתעוררות, ובעצם מדברים על איכויות שתומכות במצב הזה של של האמת השלישית, של השחרור מהסבל, של חוויה של חופש מהתניות, מהתגובות שלנו, מההיצמדות שלנו למשהו כדי לחוש אושר. אז יש את האיכויות האלה שתומכות, ואחת מהאיכויות האלה שתומכות בתרגול הזה לעבר ההתעוררות, שזה התרגול שלנו פה, זו שמחה. עכשיו, האיכויות האלה הן לא רק איכויות שתומכות בתרגול, אלא הן איכויות שגם מתבטאות, כאשר ככל שבן אדם יש בו יותר חופש, יותר מרחב פתוח, כן? יותר מודעות שנותנת לדברים לבוא ולחלוף ללא תנאי, כך הוא גם מרגיש יותר שמחה. אז זה גם תומך, וזה גם תולדה של המצב הזה. ואני חשבתי שזו לא רק סיבה כדי לאמן את השמחה ביום יום שלנו, ולעודד אותה כמה היא חשובה, כי היא תומכת התעוררות, אלא שגם לחוש שמחה זה כמו לדגום משהו מהמצב הזה של חופש. אתם יודעים, יש את בקבוקוני מים קדושים. איכשהו זה משהו תרבותי בכל המקומות, כן? אני ראיתי את זה בירדן, שלוקחים בקבוקונים מהירדן הקדוש לנוצרים, ולבאבא צאלי יש כאלה בקבוקונים של מים קדושים קטנים שנותנים, ובהודו ראיתי את זה כל מיני גורים שמברכים על מים ונותנים. בעצם זה כמו קפסולות קטנות, זה כמו איזה לחוש שמחה, זה כמו לדגום משהו מהטעם של חופש. זה כמו מזכיר, זה מעורר את המערכת, מעורר אותנו, איזה ידע קדום שיש בתוכנו, לטבע האמיתי שלה. בתרגול של אברהם אביהרה, התרגול של טיפוח איכויות הלב, כן, יש חלק בתוך התרגול שהוא גם תרגול שכל הזמן שלוב בתוך התרגול שלנו, וגם הוא מתורגל כתרגול נפרד לגמרי, תרגול שמעודד לעורר את ההתיידדות שלנו לעולם, את החיבור שלנו לעולם, את האהבה הלא מותנית שלנו לעולם. אז יש בו ככה נגיד ארבעה פרקים של אהבה ללא תנאי, של חמלה שהיא אהבה או פתיחות אל מול כאב, של אופקה של יציבות ושיווי משקל, ככה מיכל רחב אל מול כל מה שאחרים מביאים, ומודיטה. מודיטה היא הטיפוח של שמחה בשמחת האחר, ושל השמחה במה שיש לי, במה שכבר ניתן לי. ובעצם בתוך התרגול הזה, אנחנו לא מתרגלים להביא דברים חדשים, או להמציא דברים, או להיות מרוצים אם יקרה משהו, או אם אנחנו נקבל יותר מאחר. לא, זה תרגול שמתחיל כשאני רואה בן אדם שטוב לו, כשאני רואה בן אדם שמצליח, כשאני רואה שבן אדם מרוצה ושמח, לפתוח את הלב אל מול הדבר הזה. כן? אילן דיבר איך אנחנו בעצם שלובים ואחודים, אנחנו לא כל כך נפרדים. להתחיל לראות את ההצלחה של האחר כמשהו שאני יכולה לקחת בו חלק ולהתרחב אליו, ולא רק להשוות ולקנה, וזה משהו שקורה להרבה מאוד מאיתנו. מי מרגיש את החוויה הזאת של אני פחות מרוצה אם לאחר יותר טוב? אוקיי, אתם לא לבד, בסדר? אוקיי. אנחנו עסוקים בהשוואה, רק אם אני מקמת את עצמי במקום מסוים, אז אני אהיה מרוצה. אבל מה אם אני לא נפרדת? זה לא או אני או היא. זה כשהיא אני מצטרפת, זה מגדיל אותי. והפוך, כשאני מבסוטה, אני לא צריכה לשמור את זה לעצמי. אני יכולה להיות נדיבה עם ההצלחה שלי, נדיבה עם השמחה שלי. יש מספיק ממנה, זה לא שהשמחה של מישהו, כן, אם אני אקח ממנה זה יגביל. זה לא, זה קרן שמש, תחשבו על שמש, כן, ששולחת את הקרן שלה. זה לא אם מישהו יתחמם לאורה אז לאחר יהיה פחות. זה ללא תנאי, זה ללא שיעור, פשוט ישנו. והתרגול הזה הוא ממש תרגול גם של תזכורת להודיה על מה שיש. כן, לפעמים הדברים שניתנים לנו בחיים הם כל כך ברורים לנו ומובנים מאליו, שאנחנו פשוט מדלגים עליהם. כשבא משהו שלא נעים לנו ולא נוח לנו, אנחנו ממש מופתעים, זה ממש מוזר. אוקיי? זה ממש מפתיע אותנו. יש לנו רגש לא נעים. שמשהו לא יסתדר לנו. שכואב לנו משהו. אבל כל הרגעים בחיים שלנו, שכל עברי הגוף שלנו מתפקדים, כל יום, יש לנו פה במקלחות מים חמים 24 שעות, אוקיי? יש לנו את התנאים שאין לרוב אוכלוסיית העולם של לקחת זמן בתוך החיים, את המשאבים ואת היכולת לבוא לכאן שבוע לתרגל, לא מובן מאליו. כמה זה מבורך. האם אני יכולה להכיר ולשמוח בדבר הזה? אל תדאגו, הדף האחרון זה בעיקר שיר שאני מקריאה, זה קצר. בסוף הזה. אז מה אם השמחה לא מגיעה? לפעמים נסיבות ותנאי החיים יוצרים מצב שאני הרבה זמן לא חוויתי הנאה, הרבה זמן לא חוויתי שמחה. יש חוויה שזה בכלל לא נגיש לי, שאני לא מבינה את המתמטיקה של זה, כן? זה משהו ש... כן? שחשוב נגיש לאחרים ואני לא מתחילה לעלות על הגל, אני לא פוגשת אותו. או מה שאני רוצה לא מגיע אליי כמו שאני רוצה. אני רוצה לממש דברים בחיים שלי ואין לי מספיק כסף. אני כל כך הייתי רוצה שיהיה לי את הכסף הזה. אני רוצה בן זוג, אני רוצה ילדים, אני רוצה תפקיד מסוים וזה לא קורה כמו שאני רוצה. אז אני יכולה לבלות שנים בלהיות מתוסכלת מכל מה שאין לי. גם כי קשה לי לשים לב למה שיש לי. גם כי יש שם משהו חזק שאני מאוד 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 כמהה אליו ורוצה אותו, וקשה לי לשחרר. בנוסף לתרגול של שחרור מהאחזות וקבלת הדברים כפי שהם, אני כן רוצה להציע משהו בהקשר של טיפוח שמחה, והוא לתרגל את הבקבוקונים הקטנים, לתרגל את הדגימות שמחה. אוקיי? נגיד אני רוצה להיות מוקפת חברים ואני מרגישה בודדה. אז יש פער נורא נורא גדול, ואני אומרת, עד שלא, אני לא אהיה מוקפת חברים, אני כל הזמן ארגיש נורא נורא מסכנה ובודדה. האם אני יכולה, באנשים שאני פוגשת במשך היום, לנהוג ממש בחביבות ובהתיידדות ובאכפתיות. ולרגע לפגוש עיניים מחייכות, ולרגע אולי לפגוש סקרנות שבאה למולי, ולרגע לנהל איזושהי אינטראקציה שיש בה משהו מהטעם של להיות בשותפות, של להיות בקרבה. אוקיי, המורה שלי, פסיכותרפיה, הייתה אומרת, אי אפשר להביא את איש ההר לים, ואי אפשר להביא את איש הים להר, אבל אפשר לבנות בהר בריכה, ואפשר שאיש הים יעשה הליכות לאורך הים. אוקיי? יפה, נכון? גם כשטווח הבחירה שלנו הוא יותר מצומצם, עדיין יש לנו אפשרות. המחשבה הזאת של הכל או כלום, ועד שזה לא הכל, אני לא מרוצה ואני לא שמחה, היא משאירה אותנו במקום קצת מוגבל. האם אני יכולה לייצר תנאים שמזכירים, שדוגמים לי, כן? אני רוצה להיות בריביירה, אין לי כסף לנסוע לריביירה. האם אני יכולה לקפוץ לחוף הים התיכון? עם כל הארסים שעושים מנגלה לחוף, ועדיין להיות בים. לדגום משהו מהדבר הזה, וכמו לדגום לעורר משהו מהאיכות הזו של השמחה, של הסיפוק, של ההנאה. כי מה שקורה זה שכאשר אנחנו מעוררים, זה מייצר עוד. שמתם לב, אתם מכירים את זה? משהו מתחילים להניע אותו, והוא... לפעמים זה גם יהיה fake it till you make it. כן? תנסו רגע עכשיו, מי שרוצה, להשתתף בניסוי, אנחנו הולכים פה ניסוי, לרגע תחייכו. למה שזה יכול להיות חיוך הכי טכני בעולם. בואו ניקח לזה עוד 10 שניות. אוקיי, מה קורה עכשיו? משהו מתחיל לפעמים לנוע בכיוון. אוקיי? אז לפעמים... במקום לחכות שמשהו יגיע ורק אז אני יכולה לשמוח, האם לפעמים אני יכולה לעורר את השמחה ולמשוך את הדברים שיגיע? אוקיי, מספיק, עשיר. לא, רגע, רוצים עוד סיפור? יש סיפור ממש נחמד. שהוא קשור לשמחה שבאינטימיות של הדברים. העץ הזה פה בצומת, יש נכון שהולכים פה בשביל, ואז יש את הצומת של השבילים, ליד איפה שאני עושה את הקבוצה, יש שם עץ. זה עץ מאוד יקר לליבי. כי היה ריטריט אחד, שמאוד מאוד הרגשתי מסכנה, ריחמתי על עצמי, סבלתי ובכיתי הרבה. עוד יום, ועוד יום, ועוד יום. הייתי באיזה לופ, לא הצלחתי לצאת ממנו. ויום אחד הלכתי לי פה בחייה על המדרכה, כולם היו בתרגול, הייתי כל כך מסכנה, לא יכולתי אפילו להיכנס לתרגול, וישבתי על העץ, כולי שטופה ברחמים עצמאיים, נשענתי עם הגב על גזע העץ, ובכיתי. ואני בוכה, ופתאום אני מרגישה בגב שלי תנועה. את לא יכול להיות. מיד זה משך את תשומת ליבי. ועוד פעם, תנודה. ככה באיזה מקצב, פתאום אני קולטת שהעץ נושם. אני בודקת את זה ואני איתו, ואני מתחילה לנשום איתו. וכבר, תוך שנייה, מצב התודעה אחר, אני מסוקרנת, אני לא מאמינה, אני בריכוז, אני בבהירות, לא מעניין אותי הבכי, לא מעניין אותי כלום. ואז מהר מאוד התודעה מתחילה לספר. עברת את הלילה האפל של הנפש. עכשיו את באורו, עכשיו זה הפירות. את בכזאת רמה שעכשיו את באחדות עם הכל, ואת מרגישה את העצים נושמים. שם את. זו הייתה חוויה מאוד מקרבת ומחברת. כן? יש את השמחה הזו של הפליאה, שמחה של המגע עם הדברים. כזו שמחה זו הייתה. ככה אני מקץ איזשהו זמן, אני קמה משהו אחר לגמרי במערכת שלי, כשפתאום אני קולטת שיש רוח, והגזע הזה שהוא לא עבה מדי, הוא פשוט זז עם הרוח. אוקיי, אני רוצה לסיים בתיך נתן, שגם מדבר, תיך נתן מורה מאוד מאוד יקר ומעורר השראה, מורה זן וייטנאמי שגלה מווייטנאם וחי והקים קהילה גדולה בצרפת, וההבנה העמוקה שלו ברכות ובאינטימיות היא באמת מעוררת השראה. יש לו הרבה חלקים מעוררים השראה. הוא היה פעיל שלום, אקטיביסט שלום, ובאמת, אז זה משהו, אחד הדברים שהוא אמר. כל פסיעה שנפסה תהפוך לנס. אם נוכל ללכת באופן הזה, כל צעד יהיה מאוד מזין ומרפא. הוא מדבר על התרגול בהליכה. אתה הולך כאילו שאתה מנשק את האדמה ברגליך, כאילו שאתה מעשה את האדמה ברגליך. יש הרבה אהבה בתרגול הזה של מדיטציה בהליכה. נגיד את זה עוד פעם. את הולכת כאילו את מנשקת את האדמה, כאילו שאת מעשה את האדמה ברגליך. יש הרבה אהבה בתרגול הזה של מדיטציה בהליכה. בואו נשב דקה ונסיים. תודה על ההקשבה. וזה זמן כעת להליכה.